שיש לך איכות של לימוד תורה, יש לך כבוד לתורה. הכבוד לתורה מתעלה ומתייקר. אתה יודע מה זה תורה? אתה יודעים מה זה לימוד תורה? אתה יודעים מה זה, מה זה הכוונה לימוד תורה שאומרים ללמוד תורה? ללמד תורה. לימוד תורה זה להרים את כל עם ישראל למעלה. נאמר במשה רבנו, כי דלו דלה לנו. מה זה כי דלו דלה לנו? מה זה על משה רבנו? מה התפקיד שמשה רבנו היה? מה זה הדלו דלה לנו? זה גם להשקות וגם להרים. ברכות בדף י"ח עמוד א', דליה, כדי שלא אמרו למחר באים אצלנו ועכשיו מחרפים אותנו. להרים את עם ישראל. צריך להרים את נשמות ישראל. כשאתה מלמד תורה את עם ישראל, באמת תורת חיים, סמא דחיא, הנשמות מתרוממות. צריך להקים את הנשמות הקדושות. צריך לגלות בהם אלוקות, צריך לקרב אותם להשם, להאיר בהם את עם ישראל. אבל כשלא נותנים לאנשים תורת אמת, אז אנשים זה נשמע להם ויחנו ברפידים. קשה להם, יש להם רפיון, הם לא מרגישים את הטעם של התורה, לא מרגישים את המתיקות של התורה. הם רואים תחרות ומחלוקות ושנאת חינם. לא מצליחים לטעום לגעת בדבש הזה. קודם כל, תענית בדף זין בתוספות, לא ללמוד תורה בשביל לקנטר ולהתגאות. זה קודם כל. כשאתה לומד תורה בשביל לגלות אלוקות בעולם, ואתה לומד כי השם ציווה, ואתה לומד בשביל לעשות לשם נחת, ואתה לומד בשביל למצוא את הטוב שיש בכל יהודי, ולהאיר את האור של נשמות ישראל, אשריך וטוב לך. זה לימוד תורה לשמה. אבל אם אתה לומד בשביל להגיד לחבר שלך, שהוא עדיין עוד לא התחתן, בוא תראה, עכשיו אתה מתחתן, אתה רוצה לעקוץ אותו, אתה רוצה כל הזמן לריב איתו, וזה המטרה של הלימוד שלך, אז זה לא לימוד תורה לשמה. לימוד תורה לשמה זה להאיר את השני. שניים שעוסקים בתורה ויש ביניהם דברי תורה. שהדברי תורה יהיו בינינו, שנאיר אחד את השני. כמו בכדור שמשחקים, מעבירים אחד לשני. ככה דברי תורה צריכים להיות. אחד לשני, במטרה אמיתית, להתקרב לשם. לגלות את האור של השם בעולם.
רב, מה הדרך מבחינת הסתוקים שעדיין מספיק ללמוד תורה? כי יש הרבה תורה, ואחרי שלומד דברה יש ריף, ויש הרבה דברים לעבור עליהם. מה הדרך הנכונה שאדם מתמקד ולא סדר? ואני לא מדבר על הישיבות ועל הכולים, זה לימוד שהולכים לתור. בזמן הריק של האדם הנכון שאדם ילך וילמד, בשביל להתקדם בתורה.
כמובן, לימוד משנה הוא לימוד שהוא עולה על כל הלימודים. לימוד משניות. לא מדבר שניים מקרא ואחד תרגום שזה חובה. שניים מקרא ואחד תרגום זה חייב לעשות את זה, ועכשיו זה הזמן גם. לכל מי שלא עסק בשניים מקרא ואחד תרגום, להתחיל להתעורר. זה הזמן.
אני קראתי כי תבוא כבר, הרב.
עדיף אבל לעשות עם אונקלוס, כי יש בזה תיקון היסוד, ומעלה גדולה ומסוגל לפרנסה מאוד. מי שרוצה עוד להוסיף על זה רשי, תבוא עליו ברכה. אפשר לקחת כל שנה מפרש אחר. פעם רמב"ן, אבן עזרא, ספורנו, אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש יש לו סגולה מאוד גדולה ללמוד אותו על הפרשה, במנהג ירושלים היה לעשות מבחן לדיינות בלי שום קשר לבית הדין שהיו עושים, היו בוחנים גם על אור החיים הקדוש. מה הקשר היה? בשביל לראות שיש לדיין יראת שמיים. למה מי שלומד אור החיים זה בדוק ומנושא שיש לו יראת שמיים. אז היו בוחנים בזה באור החיים, מה זה?
מקרה הרבה תרגילים, שהרבה שפספסים מפתילת שנה הרבה, אם יתקלו להשלים היה אז בוא ללמוד. זה הרבה להשלים.
זה הרבה מאוד להשלים, נכון. תראה, משנה הבאה זה כבר לא מועיל, לשמחת תורה, אתה יכול להשלים, כל יום תקרא, אתה יכול להספיק הרבה. אפשר, זה לא כזה, זה ייקח כל יום 40 דקות, חצי שעה.
שואל אם זה יבוא לך,
הרב, למה?
של הגמרא שלו.
כן, זה חשוב. לימוד שניים מקרא ואחד תרגום, בבית יוצא בסימן רשפ"ה. אתה רואה את החשיבות של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. מסרת בבא קמא בדף פ"ב, אתה רואה שקריאת התורה זה תקנת הציבור, וחשוב מאוד להשלים את הפרשיות עם הציבור ביחד, לצאת ידי חובה, ובן אדם לא יכול לבטל לקריאת שניים מקרא ואחד תרגום, והוא קודם לכל הלימודים, וגם אבל וגם סומה צריכים לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. אז לא לזלזל במצווה החשובה הזאת, וגם לדעת המעריל שאם אדם לא מדייק בתרגום, לא יוצא ידי חובה. יש בזה הרבה דינים בשניים מקרא ואחד תרגום. אפשר לעשות לפי שיטת הגאון. אפשר לקרוא ביחד, לקרוא כל יום את היום שלו. תעליות אפשר לקרוא. יש את החוק לישראל. אפשר לקרוא עם הבעל קורא, אתה מתכוון גם לצאת וגם קורא בקול ביחד איתו. אחרי זה אתה אומר שוב, ואחרי זה אתה תרגום פעם אחת בסוף. יכול לעשות את זה גם. אמרם רוטנבורג היה קורא בין העליות. אתה יכול לעשות מה שאתה יכול לפי היכולת שלך. אני ממליץ לכל מי שרוצה. שפשוט, אני יודע שאולי זה כבד וקשה לאנשים כי יש להם שאר הלימודים. פשוט לקחת את החומש, כל יום, היום יום ראשון אחרי התפילה, לא את החוק לישראל. לקחת חומש רגיל, לקרוא את עליית ראשון, פעמיים מקרא, אחד תרגום, רש. יום למח... כל יום 10 דקות זה יוצא. מגיע יום שישי, אתה קורא את שישי שביעי, סיימת. ואז אתה יכול לקרוא גם מדרש תנחומה, אתה יכול לקרוא מדרש רבה, ילקוט שמעוני, מאוד חשוב. ואז אתה זוכה שאתה יוצא ידי חובה, וגם אתה עולה ומתעלה. מעבר לזה שזו סגולה לפרנסה, ועוד בשם המקובלים, מי שלא אומר שניים יקרא ואחד תרגום, באותו שבוע, כל אותו שבוע שבא עליו, עובר עליו קשיים מאוד גדולים. לא רוצה להגיד את הלשונות אפילו. זה דבר מאוד 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 חשוב.
מקובלים קוראים את זה מתוך הספר,
פותחים. מה לגבי את זוהר?
רבנו ארי היה עושה בערב שבת.
זה מה שעושים, ככה
ראיתי. ככה נוהג רבנו ארי. כן, אבל זה יותר ארוך, זה יותר זמן, זה יותר קשה. אני ממליץ לכל אחד, מי שרוצה, פשוט הנה יום ראשון, תראה, לא לקרוא את זה, מזמן מנחה של שבת, לפי הרמה אפשר לאשכנזים, למרות שלדעת הכל בו במרן הבית יוסף, צריך לקרוא מיום ראשון. מיום ראשון אנחנו קוראים, עדיף לקרוא מיום ראשון. מי שרוצה לפי אשכנזים, לפי הרמה, לקרוא ממנחה של שבת, מזמן מנחה של שבת לקרוא שניים מקרא, הוא יכול להתחיל. הנכון הוא לקרוא לפי הכל בו במרן הבית יוסף, מיום ראשון, לקרוא מחר, קריאת התורה, אתה יכול לקרוא את הפרשה מראשון עד שני, שני עד שלישי, כל יום אתה קורא, לאחר תפילת שחרית, ובכך אתה יוצא ידי חובה. אתה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, לקח לך 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות כל יום, יגיע ערב שבת, שישי, שביעי, אתה קורא את זה בנחת וסיימת. ואז אתה יכול לקרוא פתאום בשבת, אתה יכול לשבת חצי שעה עם אור החיים, אתה יכול לשבת עם מדרש תנחומה, מדרש רבה. אני אומר לכם, אני ככה, בלי נדר, אני הייתי נוהג במשך הרבה שנים, אני לא אומר שלא יוצא, אני תמיד אומר שניים מקרא ואחד תרגום, ברוך השם, מעולם לא פספסתי, ברוך השם. זכיתי, מעולם לא החסרתי שניים מקרא ואחד תרגום.
הרב, מה?
היית מנצל את כל השנה, זה, נכון? לא, אז לא להתייאש. ואם אדם, קורה הרבה פעמים שבן אדם קורא פסוק והוא מסתפק אם הוא קרא אותו, אז תמיד להתקדם קדימה, לא לחזור. לא לחזור, תמיד להתקדם קדימה, זה דבר מאוד חשוב. עכשיו, לקרוא את השניים מקרא ואחד תרגום. אני לפעמים לא מספיק לקרוא את זה בימי השבוע, אז אני עושה ביום שישי, לא מספיק ביום שישי, אני אחרי התפילת שחרית, היום למשל, עשיתי שניים מקרא ואחד תרגום, אחרי תפילת שחרית. אחרי שסיימתי פה את השיעור, סיימנו, הלכתי ואמרתי את השניים מקרא ואחד תרגום. מה אני עושה? לקח לי 40 דקות, 35 דקות. אז עשיתי שניים מקרא ואחד תרגום בבית.
הרב, למה אמרת לגבי בית כנסת, דווקא לגבי שניים מקרא ואחד תרגום. לפני שנתיים ראיתי סרטון של הרב, שנתיים, שלוש, ובאו גבאים של בית כנסת ואמרו להם דווקא שניים מקרא ואחד תרגום. מה יקרה דווקא בשניים מקרא ואחד תרגום דווקא לגבי בית כנסת?
לגבי בית כנסת?
כן. היו אצלך שני גבאים, בקבלת קהל, ואמרת להם שניים...
אולי הם שאלו איזה משהו שקשור לזה.
לא, הרב אמר להם דווקא... אני אמת שמאז זכיתי על עצמי לפני כמה שנים.
ראי שכולם יקבלו על עצמם שניים מקרא ואחד תרגום, מי שלא קורא...
אבל הרב, מה יהיה שניים מקרא ואחד תרגום? למה אתם לקרוא?
אני עושה את זה כל יום, כמו שהרב...
לא הצלחתי להבין, אבל למה, מה...
לא יודע, אני ראיתי סרטון של הרב, שבאו גבאי בית כנסת, שאלו את הרב מה פה, אמר אתם גבאים, גבאים צריכים חובה עליהם שניים מקרא ואחד תרגום. לא יודע למה.
להעניק בבית הכנסת?
וזה כאילו עשה לי...
תראה, אולי בגלל שהם גבאים שהם... ככה לא ידברו אנשים, יכול להיות שזה איזה, אולי, לא זוכר, היה כנראה איזה משהו לפני, תמיד שבאים, אני לא יודע פשוט מה יוצא מתוך, אתה יודע, אנשים מדברים איתי תוך כדי, זה שהם מוציאים סרט שאנשים מקליטים, מסריטים, הם לא תמיד מסריטים את כל מה שיש, תדעו שיח עם הגבאים או משהו, כנראה הוציאו איזה חלק משם או משהו, אבל כנראה הם דיברו על איזה משהו שחשוב או איזה נושא מסוים שאמרתי להם את זה. ככה סתם להגיד לגבאים על זה, נגיד...
אבל בלי זה עזר.
מה צריך להתחזק?
במה צריך להתחזק אולי? אז אמרתי אולי בשניים מקרא ואחד תרגום. וכמובן גם לא לשיח, לא במסף מגילה דף כ"ח, דף כ"ט, על בתי כנסיות שלא מצליחים, לא מדרשים בין...
בדור הזה לא כדאי
להשקיע. זה מאוד חשוב. אבל אם כבר לגבי בית כנסת, אם כבר צריכים באמת להקפיד שלא יהיה לשון הרע בבית הכנסת, שיתנהגו יפה בבית הכנסת, הציבור, המתפללים, ולבדוק שהבית הכנסת כל שנה מסויד, נקי, לתקן תיקונים, לראות שהבית כיסא מתוקן, נאה, לראות שצריך לשפץ, לסדר משהו, שהכל יהיה, איך?
תזוקה כללית.
תזוקה כללית, למדו את זה מסרט מידות במשנה פרק ג' במשנה ד', שהוא עושים גם כמו שכתב הרמב״ם, הלכות בית הבחירה, שנוהגים כמו שכתוב, הלכות איסורי מזבח, פרק 7 הלכה י' א', ברמב״ם, כתוב על בית כנסת, שיהיה יותר יפה ונאה מבית ישיבתו שלו. יש לאדם בית נאה וישיבה, מקום גדול, מפואר, והכל מאוד מאוד מפואר. בית השם צריך להיות יותר יפה ונאה מהבית ישיבה שלו. אז גבאים צריכים לדעת איך לחלק את המעות בצורה חכמה. כמובן לשאול את רב בית הכנסת. לפעמים עדיף להביא בעל קורא, שיהיה כהוגן, חזן, שליח ציבור, שיקפיד על ההלכות, להוציא ידי חובה. אז זה עדיף יותר שישתמשו בממון בשביל לשלם לו, שיהיה להם רב בית כנסת שילמד אותם הלכות והכל, ולא רק יעשו אותו יפה ולא יהיה מי שילמד אותם. אז צריך לדעת איך לחלק ולשלש את המעות, ולהעמיד להם קודם כל חזן, להעמיד להם רב בית כנסת, אם הוא גם חזן אז הנה מה טוב ומה נעים, שילמד אותם את הקהילה וילמד אותם הלכות וילמד אותם דברים. ושביתרה של הממון מה שאפשר, לסייד את הכתלים, כמו שבבית המקדש היו תמיד נוהגים שהכל יהיה, הכל כמו שצריך, אין דבר כזה שיהיה פתאום מנורה נופלת מפה וזה, צריך שיהיה נאה, יותר מבית ישיבתו שלו, זה מאוד חשוב. אז זה מה שהם צריכים להקפיד. יכול להיות, אתה יודע, כל מיני...
הרב, בית מקדש ראשון לבית מקדש שני עדיין הנבראים יכלו לקלקל. מה השוני בין הבית מקדש השלישי, שבו הנבראים כבר לא יכולים לקלקל? היית הרע נשחת וכאילו...
שאלה יפה מה ששאלת. שאלה מאוד יפה. בבית ראשון אנחנו מוצאים שהיה קלקול. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית שני הייתה שנאת חינם, עשרת יומה בדף ט עמוד ב. ולעתיד לבוא, בעזרת השם, בית המקדש השלישי, הוא יהיה מעשה הדף של הקדוש ברוך הוא. אז הוא לא יחרב לעולם.
מה, שם לא היה תכלית?
מה זאת אומרת?
שם בית המקדש היה בית מקדש, זה עדיין לא היה תכלית, כאילו, זה עדיין לא היה סיום, כי הנבראים עדיין קלקלו.
אני אסביר לך משהו. בואי אני אסביר משהו. בשביל בניית בית המקדש או בשביל גילוי מלכות השם, אנחנו צריכים להיות כולנו מאוחדים. אתה מבין? מה זה אומר מאוחדים? אתה עכשיו לעולם לא תצייר את אבא שלך, או את אח שלך, או את הבן שלך, או קרוב אליך. למה אתה אומר? שערי הוא בשרי הוא. מה אני אצר לו? אבל השכן שלך, לעובד שעובד איתך באותה עבודה, אתה יכול להיות מצר לו. למה אתה רואה אותו נפרד ממך? אתה לא רואה אותו אחד. אנחנו, ברגע שאנחנו לא רואים את עצמנו אחד, אז אנחנו לא רואים לבית מקדש. הקדוש ברוך הוא מצפה לראות את עם ישראל כמו שאתה אוהב את הבן שלך ואת הבת שלך. יודע רבי דוד מיללו ואמר, אל תקראו לי צדיק הדור. באותו דור, בכל דור יש צדיק שבדור. צדיק שבדור זה צדיק שהוא שולט בדור. כוח הנשמה שלו הכי גדול, ועל ידו נעשים כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, זה על ידי אותה נשמה של הצדיק שבדור. כולם אצלו כמו עת אצל סופר, הוא שולט. זה נקרא הצדיק שבדור. בזמן רבי דוד מיללוב, הוא הגיע לדרגה מאוד מאוד גבוהה. אז אומרים שקראו לו הצדיק שבדור. אז פעם אחת הוא צעק ואמר, אל תקראו לי צדיק הדור. אמרו לו, למה? אמר, כי אני אוהב את הנכד שלי ואת הזרע שלי יותר מאשר אני אוהב אחד מישראל. אז אני לא יכול להיות צדיק שבדור. צדיק הדור צריך לאהוב את כל עם ישראל באותה אהבה. לא יכול להיות שהוא אוהב את הנכד שלו.
בדור הרב.
איך?
הצדיק של הדור הרב.
אנחנו יודעים כבר.
צריך לחפש את השם יתברך, לא לחפש את הצדיק. לחפש את השם, זה הכי חשוב.
הרב, מה הסוד של תקיעת שברים?
רגע, שנייה אחת. אני אסביר. אני אסביר משהו. תראה, לחפש את הצדיק שבדור, אנחנו צריכים לחפש את השם יתברך. תחפש את השם ותרצה את השם, ותגיע למקום הנכון. מה שבן אדם צריך לחפש בעולם הזה, זה את הגאולה. זה את השם יתברך, את הקרבה לשם. כל פעם שמחפשים את כל הדברים מסביב, וזה ותתפסו בבגדו. כמו עם יוסף אשת פוטיפרה, רצו לחפש את כל הדברים מסביב. רצו לחפש את המשיחיות, את הדברים האלה, את הצדיק, את הכל. לא צריך לחפש את החומר. לא צריך לחפש את זה, זה לא העניין. לא מעניין מי משיח, מתי יבוא משיח. מעניין אותנו מי השם יתברך, איך להתקרב להשם יתברך. הקרבה לשם, ההתבטלות לשם, החיפוש אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי המלך בעצמו, גם בקשת משיח וגאולה, כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו לא מחפשים שיבוא לנו עוד הפעם איזה מלך שימשול עלינו. כל הבקשה היא למעשה שכבר סוף סוף נראה את השם מלך ולא את שאר המלכים. זה המשמעות של הכוונה. לכן הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושה, אני ורוכב על חמור. כל המושגים האלה זה מושגים שלבוא ולהגיד לאדם שהגאולה תבוא דווקא מדברים פשוטים. אבי את התהילה מגושי אפר, מקבוצי חומר, הפיוט שאומרים בראש השנה. זה לא בא מצד שיבוא עכשיו מחפשים עוד פעם איזה מלך שיעבור. לא, מחפשים את הגילוי מלכות. אנחנו רוצים את השם. אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא למלך. עכשיו, כל החיפושים אחרי הצדיק ואחרי המשיח ואחרי זה, זה כבר תתפסו בבגדו, זה כבר כל החיפושים מסביב. צריך לחפש את השם יתברך. לחפש מה השם רוצה ממני, לחפש את הקדוש ברוך הוא בנץ, לחפש את הקדוש ברוך הוא במנחה וערבית, להתפלל בתפילה בזמנה, ללמוד תורה, להרים את העיניים לשמיים, להתפלל. עצם זה שאתה כל הזמן תהיה עם המבט למעלה ותחפש את השם, אז השם יוביל אותך, יזמן לך, יחפש, ישלח לך לרבי הזה, לצדיק הזה, הכל. העיקר שלא תהיו בעלי מחלוקת, זה הכי חשוב. לא לשמוע את קולות המחלוקת שיש בעולם. בדור שלנו, אני אסביר, אני אענה. בדור שלנו, ברוך השם, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אתם יודעים מה כתוב בסוף מגילת אסתר? ומרדכי היהודי רצוי לרוב אחיו. לא כתוב ומרדכי היהודי רצוי לכל אחיו. לרוב. זאת אומרת, היו עוד כאלו שלא קיבלו את מרדכי היהודי, אתה מבין? אז מה תגיד, שהם לא אמרו שהוא צדיק הדור? עשה להם כזה נס, הציל אותם. ועדיין הם חשבו שהוא לא הצדיק שבדור. כתוב מרדכי היהודי רצוי לרוב אחיו. זאת אומרת, היו חלק, היית שואל אותם, תגיד, מרדכי הוא הצדיק שבדור? אומר לך, מה פתאום, הוא אמן. הבנת? אז אני אסביר לך, החיפוש אחרי השם צריך להיות אחרי הקדוש ברוך הוא. כל החיפושים, הדברים מעבר, צריך לדעת תמיד. אנחנו צריכים תמיד להיות בעלי שלום. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אנחנו צריכים להרבות שלום, לגלות אלוקות, לשמוע את הקול של השם, לראות את הגילוי אלוקות, להרים את העיניים שלנו, להרגיש את הקדושה, להידבק בשם, לשיר לשם, לאהוב את השם, להרגיש את הברכה, לעבוד את השם מתוך שמחה. להרגיש את האהבה הטהורה לשם, להרגיש את השמחה ואת ההתעוררות, את ההתלהבות בקרבה לשם. תבינו עכשיו, אני אתן לכם לדוגמה משל, בסדר? לא כל כך טוב במשלים, אבל נצא לתת לכם משל. אם עכשיו יגידו לאדם מסוים, לכל מי שפה נמצא, כן? לא יודע כמה זה, אתם פעלו מזה, אבל אולי זה כן, יש מישהו שקצת תהיה לו איזה הרגשה. בוא נגיד עכשיו עוד שעה מודיעים לכל אחד ממכם, אומרים למישהו יש מלך גדול מאוד מאוד מעבר לים, אחד מהנשיאים והמלכים הגדולים, שהוא רוצה לפגוש אותך ולתת לך מתנה גדולה אינסופית. משהו שהוא לא יכיל אותו הרעיון. עוד שעה, ואז עכשיו פתאום בן אדם שומע את זה, כל אחד עכשיו ממכם מקבל את הפנייה הזאת, אומר לך בוא, ואז כל אחד עכשיו, אני מדבר על אחד ממכם, לא כולם, כן? כל אחד דמיין את זה לעצמו. כמו האנוכי, עשרת הדיברות בלשון יחיד, ללמד שכל אחד ואחד שמע אותם והיה שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. אנוכי אדוני אלוהיך, שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא יהיה לך אלא אחרן בר מיני, תרגם אונקלוס. לא יהיה לך מישהו אחר חוץ ממני, רק אני, אומר השם יתברך. תמיד להסתכל, להרגיש, לשמוע את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אדם אומר עוד שעה, הוא הולך לפגוש את הנשיא והמושל. והוא אומר לו, ואומרים לך, תשמע, אתה תפגוש אותו, כל מה שתרצה, מה אתה צריך, בית מדרש, בית, הכל, יביא לך כל מה שאתה רוצה. הכל, יסדר לך הכל, והוא מביא לך את זה עכשיו. אומרים, נותנים לך הכל, מה, הוא נותן לך הכל. האם האדם ילך לפגישה הזאת, מאותו רגע שהוא הולך לפגישה, הוא שמח, יש לו שמחה, הוא מרגיש שמח, הוא שמח מאותו רגע שמודיעים לו, הוא שמח כל הדרך אליו, הוא שמח בפגישה איתו, והוא מתרגש וכו' וכו' וכו', נכון? אני שואל אתכם, אתם מבינים מה זה בכלל לעמוד לפני השם? אתם מבינים מה זה עוד כמה דקות אנחנו נתפלל ערבית? נעמוד לפני מלך מלכי המלכים. יש שמחה גדולה מזאת לעמוד ולהתפלל לפניו, לזכות לבקש מלפני המלך. אתם מבינים איזה זכות זאת, איזה זכות זה בכלל להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא? להרים את העיניים לשמיים בכלל, להגיד שהוא יכול, הוא יכול לתת לנו הכל, לתת לך מה שאתה רוצה. הוא כל יכול, רק תזכרו כמו שאמרתי אתמול. נדגיש את זה שוב, יחדד בתפילת ערבית של שבת. אמרנו כן, אמרנו דבר מאוד חשוב, שצריך ללמוד אותו. לא זוכר מי שהיה, אבל אני אסביר את הנקודה. מה רב ישראל הצדיק? אתה רוצה לשאול?
לא, לשמוע.
אני אמרתי אתמול שיש איזה משהו שהוא על גבול הכפירה והאפיקורסות עם הבני אדם. אני אסביר מה הכוונה שלי. שבגלל שהקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא אין סוף, הוא יכול הכל, אז הנבראים חושבים שהוא מחויב להם. ואם בן אדם מתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא על משהו מסוים והוא לא מקבל, אז הוא מקשה על הקדוש ברוך הוא שאלות, שואל אם הוא קיים או לא קיים. זה כפירה. בגלל שהם לא מבינים שהוא מלך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא חייב לתת לאף נברא שום דבר. זה שאתה מתפלל אליו זה הזכות, כמו שהרמב"ן אומר. הזכות שלך בכלל לפנות להשם יתברך. זה המתנה. מעבר לזה, אם הקדוש ברוך הוא ייתן, ייתן. אם לאו, לאו. אבל בוודאי שהשם ברוך הוא ירחם וייתן. אבל אין לקדוש ברוך הוא חיוב לענות לך. ואנשים תמיד טועים שאומרים, אם הוא כל יכול, אז הוא חייב לתת לי. כל הקרבה שלהם לשם זה סוג של עבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. וזה לא נכון. הוא מלך. והוא יותר חשוב מהכל. ואת המלך הזה צריך לעבוד לבד. ולא לצרף שום מחשבה ושום חיוב, כלום. הכל מוצר מתנת חינם. רק להלל אותו, ובתחנונים ידבר רש. להתפלל בתחנונים, בבקשה, מוצר מתנת חינם, שלא על מנת לקבל שכר, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. מוצר מתנת חינם שלא ימעט לי מזכויותיי, שלא ייקחו לי את העולם הבא גם. יכול להיות שבן אדם גם יכול לאבד את כל העולם הבא שלו, בבקשה ותביעה. לכן צריך תמיד להתפלל לקדוש ברוך הוא בנחת, בשמחה, לא לדחוק אף פעם, לא לדחוק ולהיות בדחק לקדוש ברוך הוא על כל דבר. אבל מה, מה אמרתי לפני זה? לפגישה עם המלך. לפגישה. אז זה מאוד מאוד חשוב לדעת, ובזאת השם השם ייתן והכל. אבל צריך לבוא לקדוש ברוך הוא בדעת, בדעת ישרים, שאתה מבין מה זה המלך, מלך, אתה מתפלל לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים שיש לנו מלך, יש מלך שהוא שליט ועושה בכל העולם. מה הם אותם הרשעים שיש בעולם? למה הרשע הוא רשע? הרשע אומר, אין מלך. אני נראה לי משהו לא טוב בעיניים, אני לוחם בעצמי. אני עושה רע, אני מדבר לשון הרע, הולך גונב, הולך רוצח, הולך עושה פשע, הולך עושה עוולה. הרשע מחליט, לזה הוא רשע. הרשע לא מאמין שיש מישהו שמסדר את העולם. הרי אם אתה רואה אדם רשע, אם אתה רואה איזה רוע ושקר, אתה אומר, יש מלך, מתי שהוא משפיל, מתי שהוא מרומם. מה לי לעשות משפט ודין בעולם? אבל בגלל שהאדם רוצה לקחת את הדין לידיים שלו, אז הוא מחליט תמיד הוא לתקן את העולם. ומפה נהיה לך כל התיקונים שאתה רואה היום בדור. אתה רואה את כל הרשע והמחלוקות ושנאת חינם, וזה אומר כולה שלי, וזה אומר חציה שלי, וזה אומר אני אמת, וזה אומר אני אמת. וכל מיני צעקות וקולות של חסרונות. צריך פשוט לאטום את האוזניים מהעולם הזה, ולעבוד את השם נקי, להבין שאתה רק עם מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ואז אתה תראה שהתפילה שלך תהיה זכה, אתה תתרגש מנתפלל הקדוש ברוך הוא, אתה תתרגש מנפגוש את הקדוש ברוך הוא, להיזהר מפניות של שקר, מכל מיני תנועות של שקר, עצימות עיניים, גלגולי עיניים, תנועות וכל מיני דברים כאלה, שזה דברים שפוגם את הנשמה מאוד מאוד מאוד, כל התנועות של שקר, כל התנועות, ימין, השמאלה, אני לא אומר לא לעשות את זה. קל עצמות את אומרן, השם היא כמוך, מי שרוצה שיעשה. תנהגו לי תנועה, זה טוב. אבל אני אומר, להיות אמיתי, מתי שאתה מרגיש,